Hello. טוב, את א' לא קראנו בסוף, נכון?
לא.
נקרא אותו, לא יודע אם ניכנס, נעמיק בו, זאת אומרת, הערכנו שבוע שעבר דרך ד', אז נקרא את א', אני בעיקר רוצה היום, תודה. בעיקר רוצה את ב' וג' ללמוד. אז חסידות החסד והקדושה. זה הכותרת שהרב הנזיר נתן לפסקה הזאת. ודיברנו על זה בפתיחה השבוע שעבר, שיש שני ענפים לכאורה מאוד שונים לחסידות. אחד זה כל מה שאנחנו מכירים ברמה, אפשר להגיד, האנושית, בין אדם לחברו, נתינה, עזרה, סיוע, חסד, כל המובנים של החסד, עזרה נפשית, עזרה פיזית, עזרה ממונית, עזרה וכו' וכו'. דאגה, אכפתיות. ויש חסידות שהיא כאילו בכלל זרוקה בכיוון אחר, של בן אדם למקום, של הקפדה יותר לפני משורת הדין במצוות, הנהגות חסידיות, כוונה כאילו. והרבה פעמים אנחנו לא, זאת אומרת, זה לא הכרחי שיהיה קשר. מכירים חסיד כזה, מכירים חסיד כזה. לא תמיד אנחנו רואים, לא רואים את החיבור ולא מחייבים את החיבור. זאת אומרת, זה לא חייב להיות. מה הקשר? זה חסידות כזו. זה כאילו שיתוף השם כזה. והרב, ראינו את זה בפעם הקודמת, שהרב קושר בין הדברים. חשוב לו כל הזמן לקשור בין הדברים, בין ה... זאת אומרת, באמת נתינה, מה שדיברנו בשיעור הקודם, שנתינה במובן הכי שופע שלה, היא רק דרך תודעה של חסידות, מה שקראנו, החסידות של בן אדם למקום. כי עד שאדם אין לו תפיסה פנימית, ואין לו בכלל תפיסה ש כל מעשה שלו הוא בעצם איזושהי תנועה של תיקון של כל המציאות, וכל תנועה נשמתית שלו, וכל דיבור, וכל מעשה, וכל מחשבה, יש פה איזושהי אינטראקציה עם כל הבריאה ועם הבורא. אז רק בתודעה כזאת גם החסד הרגיל האנושי גם הוא נראה אחרת לגמרי, כשיש תודעה חסידית כזאת. אני אומר את זה מאוד בקצרה, הרחבנו על זה הרבה בשיעור הקודם. נראה את הפסקה פה, בעצם הרב שם כאילו את שני הצדדים על השולחן. החסידות המעשית היא ההתגשמות של קרבת אלוהים בחיים בפועל. כן? אתה רוצה לדעת מה זה קרבת אלוהים? זה ביטוי מאוד גבוה, מאוד מופשט. מה זה אומר קרבת אלוהים? איך מתקרבים לאלוהים? אפשר בכלל להגיד דבר כזה? מה זה להתקרב? מה זה משהו גשמי? אז אומר, אתה רוצה לדעת מה זה? חסידות. חסיד זה אדם שיש בו קרבת אלוקים. זאת אומרת, לא בתיאוריה, לא בדיבורים, הוא חי קרוב לאלוקים, ככה הוא חי. הוא חי בתודעה של קרבת אלוקים. שכל רגע נתון הוא עומד מול השם, והוא ברור לו שהוא הוא כביכול, כמו שחזל אומר, זה מתחסד עם קונו, שיש לו השפעה, שיש לו ייעוד. זה אדם שחי קרבת אלוקים. כל השאר אפשר להגיד הרבה נוסחאות מאוד מתוחכמות של מה זה קרבת אלוקים, כן? אבל הרב אומר, תכלס, רוצה לפגוש בן אדם שיש לו קרבת אלוקים, זה חסיד. טוב, אבל יש כל מיני לבושים לחסידות, כשהיא באה מצד ההיגיון המוסרי, להתלבש אותי במעשה הטוב והחסד שטובה מושג אל השכל האנושי על פי מידתו. יש לבוש אחד של החסידות שאותו אנחנו יותר מכירים, מבינים, מתפעלים ממנו, וזה החסד במובן האנושי, מה שנקרא היגיון המוסרי. כן, לתת, לעזור, זה כל אדם באשר הוא אדם, אם יש לו קצת לב, הוא מתרגש ומתפעל מחסד ומאדם שהוא חסיד בהקשר הזה. מלאכים, זה ביטוי שגור, כן, כל אחד שיוצא מבית חולים, האחות הזאת, זה מלאך, מלאך, ולא צריך פה להיות, אתה רואה בן אדם שהוא כולו נתינה, כולו השפעה, כולו טוב. באיזשהו מקום אתה מבין שכאילו אתה חווה, אפשר להגיד, קרבת אלוקים דרכו. זה במובן ההיגיון המוסרי, וזה זה הטוב מושג אל השכל האנושי על פי מידתו. זה דבר שהוא אנושי. כל שכל וכל רגש יכול לתפוס אותו, להבין אותו, להתפעל בין. יש צד אחר כשהיא באה מצד הרגש האלוהי, דרך חסידות של קרבת אלוקים במובן של בן אדם למקור, ושל קדושה ושל תפילה ושל דבקות ושל לפנים משורת הדין במצוות ובהשגות העולה על המידה ההגיונית. פה זה כבר לא קשה לשכל האנושי להבין מה זה בדיוק עושה, מה זה נותן, כן? האם זה מקדם את המציאות, זה פחות ניכר, כן? המבקש מרגוע בקרבת אלוהים התיאורית בצורתה הרכונית, זה הרגש האלוהי, המבקש מרגוע בקרבת אלוהים, כן? מתלבשת עם מעשים של קדושה, שלפעמים הם מטמיעים גם כן את ההשקפה ההגיונית, וגם נותנים מקום לשפלי נפש לחכות אותם בלא כל רוח חיים פנימיים, אבל בעצם תארתם באותה הנשמה עזיזה שהיא מתגעגעת על קרבת אלוהים המעשית, כשם שהיא צמאה לה בתכונתה התיאורית. הדרכים הללו התמויים אינם דרכי חיים אלי אור השם וטובו. כן, פה אני לא יודע בדיוק על מה הרב מדבר, אבל אני אפשר לתרגם את זה קודם כל, כן? אומר הרב, החסידות מהאזור, אפשר להגיד, יש חסידות שהרב קורא לה, היא מגיעה, היא מתלבשת או במוסר, ויש חסידות שמתלבשת באמונה או ברגש האלוהי, כמו שהוא קורא. עכשיו, החסידות שמתלבשת במוסר, כל אדם יכול להתפעל מנה, להתרגש מנה, להבין אותה, לראות כמה היא טובה, וכן. זה הבנו. זה היה המשפטים הראשונים. החסידות שבאה מהרגש האלוהי ויש לה כמה תסמינים. קודם כל זה הרבה לימוד פנימיות, מה שהוא קורא לו קרבת אלוקים התיאורית, השגות, השתוקקות לדעת וללמוד עוד יותר פנימיות ועוד יותר מושגי ואולי קבלה, כן? ממש תשוקה כזאת לדעת אלוקים, כן? וגם מעשים של קדושה, לא רק השגה, אלא כל מיני הקפדות והנהגות ולפעמים תעניות ודיבור, כל מה שהוא מותח את היכולת האנושית לחרוג לעבר הקדושה, כן? אז זה חסידות מהזן הזה. עכשיו, זה כבר לפעמים, פה הרב אומר, לפעמים מטמיעים את ההשקפה הגיונית. לפעמים אדם רציונלי, אנושי, יסתכל אדם כזה, יגיד, לא יודע, מוזר. לא רק שאני לא מבין מה זה פועל, או מה זה טוב, או מה זה משפיע, זה גם נראה לי קצת עזוי. כן? והרב בסוגריים אומר, אני לא יודע אם זה נימוק או שיכול להיות שזה גם קצת מנמק, כי הוא אומר, גם נותנים מקום לשפלי נפש לחכות אותם בלא כל רוח חיים פנימיים. זאת אומרת, בסוגריים אפשר להבין למה האדם הרציונלי חושב שזה הזוי, כי יש הרבה חקיינים של חסידות שהם מחכים רק את הפעולות של החסידות, ושם זה ממש מוזר. ואם אני אומר, אתה אומר, בואו נגיד דוגמה, כן? נגיד דוגמה. זה כמו ההבדל בין החסיד לחצר של החסיד, כן? נכון? בא עכשיו האדמור יש סיפור כזה על רבי נחמן, בסדר? רבי נחמן יש לו... לפעמים אתה קורא סיפורים על רבי נחמן, אתה כאילו אומר, וואי, לא יודע, אחי, עדיף שלא קראתי. כאילו, זה מותח, אתה, כן. אז יש סיפור שהגיעו, הרי היה שלושה זמנים של הקיבוץ, שהיו מגיעים לרבנו, לראש השנה, שבת חנוכה, אם אני לא טועה, ושבועות. זה היה הזמנים. אז... וזה היה, תגידו, זה לא היה התלמידים שהיו כל הזמן איתו. זה היו מגיעים החסידים הפריפריאליים, כאילו, האלה שמגיעים מזה. עכשיו, בקיצור, הגיעו, תחשבו מה זה חסיד, בא לסעודת שבוע, נדמה לי שזה היה בשבועות, או בחנוכה, אחד מהם, והוא מחכה, הגיע, זה כאילו פעם, פעמיים שנה, זה עלייה לרגל כזאת, וראש שנה נגיד שהוא לא הצליח, והגיע רק לזה, ופה ושאר, חכה להתוועדות, כאילו, להתוועדות עם רבנו, זה. מגיע רבי נחמן לעשות, זה היה שבת, לעשות, נראה לי שבת חנוכה, לעשות קידוש, בא לעשות קידוש, עוצם עיניים, עליית נשמה, עד עלות השחר. חכים. אין, אדם לא פה. מי ששרד עד עלות השחר, עלות השחר פתאום הוא זה, עושה המוציא והולך לטבוע לקראת שחרית. אלו, מה העניינים? עכשיו, למה אצל רבי נחמן, אף על פי שזה מוזר וזה מטמיע גם את ההשקפה הגיונית, אבל אני בטוח שכל אדם שהיה פוגש את רבי נחמן היה הופך להיות איש אחר. כי אתה מרגיש בן אדם שהוא לא מפה, כאילו. כמו שרבי יהודה הלוי אומר על הנביאים, שהעיקר ההשפעה שלהם לא הייתה הנבואות שלהם אלא המפגש איתם. אתה פוגש אותו, אתה אומר, בונה, זה בין העולם הבא, אני מבין הכל, עכשיו אני מבין מה זה נשמה, אני מבין מה זה, אני מבין מה זה אלוהים, מה זה קרבת אלוהים. לא צריך, כאילו, כל מה שהיה לפני כן זה היה רק תיאוריות. עכשיו זה. אז החסיד עצמו מי שפוגש אותו, אבל איפה מתחילות הבעיות? כשמחכים אותו. אז לכל אחד הגיע הביתה, עשה קידוש, כמו שרבנו עשה, שם את העיניים, לא ראה כלום, וחיכה, 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 והמשפחה שלו זה, ופה, ואמרו לו, תחפן, ופה, ושם, אשתו לא הבינה מה קרה, וזה, רבנו אמר, רבנו עשה, רבנו. ועכשיו זה מתחיל להתגלגל, וכמובן, הרבה הנהגות, והרבה עניינים, והרבה תיקונים, והרבה פה ושם, וזה נהיה... הרמה של... כל מיני מנהגים שיסודם בהררי קודש, אבל זה כבר נהיה מנהגי שטות באיזשהו שלב. עד לשם זה יכול להגיע, או שפשוט הם אומר, זה רק חיקוי, בלי רוח חיים פנימיים, בלי כל מה שיצר את זה. הרי כשרבי נחמן עשה את זה, הוא לא עשה את זה כי צריך לעשות את זה. כתוב, יש על אפרופו ל"ג בעומר, נכון? כתוב, יש הרי מחלוקת של... אני פשוט שתיתי בדרך, אני אמשיך. למרות שצריך לברך על זה, כי לא חשבתי. חשבתי או לא חשבתי? מה אתם אומרים? אה?
אורח.
זהו, כי שמחתי, אבל אורח, בכל זאת, מה אני יכול לסמוך על מישהו? ברוך אתה, אדוני, יכול לשכנע. טוב, אז רבי שמעון, הרי יש מחלוקת המפורסמת, נכון? איך לקרוא את קריאת שמע? הכוונה את הפרשייה השנייה. האם והיה עם שמוע זה בדיעבד או לכתחילה? נכון? סרט ברכות, פרק 60, מפורסם. מי החולק על רבי שמעון?
רבי
ישמעאל. שזה מתאים, כל הבית מידה של רבי עקיבא, הבית מידה של רבי ישמעאל, כן, על דרך הפשט, על דרך... ורבי ישמעאל אומר, זה הגאולה, הגאולה היא, ואכלת ושבעת וברכת, אנחנו עובדים וזה, ויש ברכה, כן? רבי שמעון אומר, מה זה, זה גלות? כל היום זה, זה חיי שעה, על זה שרפתי אנשים, אחי, על זה שרפתי אנשים, מה אתה מדבר איתי, כן? זה גאולה, זה גלות, וראו, כן, זרים צונך, זה... ואז כתוב, הרבה עשו כרבי שמעון, ולא עלת בידם. נכון? ככה כתוב?
כן.
אז מדייקים שם, למה לא עלת בידם? כי הם עשו כרבי שמעון. כשרבי שמעון עשה את זה, הוא עשה את זה כי הוא כזה, כאילו, כי זה כל הקרבת אלוקים שלו, כי הוא לא יכול אחרת, כי הוא כולו בדבקות, שהוא לא יכול לסבול חיי שעה. מי שבא אחריו עשה את זה כי רבי שמעון עשה את זה. לא עלת בידו. ככה זה, אין דבר כזה. בחסידות, בהלכה אנחנו לא אומרים ככה. הלכה יש צעד, לפעמים אין לך מוכין, יש לך מוכין, יש לך כוח, אין לך כוח, הבנת, לא הבנת. הלכה, זה הבייסיק כאילו. וזה אין פה, יש לך רוח פנימית, אין לך רוח פנימית. אבל חסידות... זה כבר, סליחה על המילה פחות מוצלחת, זה כבר חייב לבוא מהקריזמה שלך, מההשראה שלך. אם לא, אז זה כבר חיקוי.
מה הקשר אבל לחסד, לחסד למידה?
למה?
למידה של חסד.
חסד פה זה לא במובן של נתינה דווקא. זה חסידות. חסידות זה לפנים שורת הדין. זה עכשיו שאני בשביל, מותר לך. עכשיו הבן אדם אומרים לו מותר לך, אתן לך דוגמה, חבר, זכר צדיק לברכה, נהרג בלבנון לפני שנים, עוד בלבנון הקדומה, יאיר ברק, אז אני זוכר, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור, אני זוכר רק בסיפור את זה בשבעה, לפני שנים, שבראש השנה, הוא היה מפקד צוות שם של חירניקים. ראש השנה, באיזשהו שלב, כאילו תוך כדי תפילת ראש השנה, בא אליו המפקד הקצין או זה, אמר לו, תשמע, יש כוננות, צריך לתדלק את הנגמשים. כי יכול להיות ש... לא יודע מתי, יכול להיות שנקפוץ. עכשיו, תדלק נגמש, זה מאוד פשוט, אתה לוקח את הנגמש, תוקע את הזה, תדלק, וזה, תוקע אחרי 10 דקות, נגיד. לא צריך כלום, לא איזה... כן. קיצר טוב, אמר לו, הוא שניהם היו דתיים, נדמה לי, או משהו כזה. זאת אומרת, הוא היה בבית כנסת, אמר לו, תסגור לי את הפינה הזאת, אמר לו, אין בעיה, והלך, יצא שנייה מהתפילה. הוא אומר, עובר שעה, בן אדם לא חוזר, הוא לא יודע מה קרה, מה הוא, שתה דלק, מה? זה הלך לבדוק. תקל, הוא רואה את הבן אדם עם ג'ריקני בנגמש השלישי, כאילו, לא יודע, חמישי, צריך לתדלק איזה כמה, לא יודע כמה נגמשים אתם. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מה, אני לא רוצה לחלל יום. עכשיו, הלכתית, על הנייר, מותר לו. מבצעי, כל רגע יכול לקפוץ, זה, זאת אומרת, אפשר לדון פה ושם וזה, אבל אני מניח, ככה לפחות הסבירו לי אז, שלא הייתה שום בעיה שהוא... אבל אין, חסידות, מה? אז הוא ילך 3 שעות לתדלק, זה וזה. מותר לך, עזוב, זה פיקוח נפש, עזוב, תדלק, זה. אבל יש דבר... אין ספור כאלה, וזה בכל המישורים. זה יכול להיות בהלכה, זה יכול להיות בהנהגות של דיבור, בהנהגות של אכילה, בהנהגות של... גם בין אדם לחברו, יש חסידות של נתינה, יש חסידות של הקפדה, אתה יודע, שמישהו, לא יודע מה. אולי חשב עליי, חושב שאני חושב עליו מחשבה רעה. כאילו, זה לא אפילו, זה לא נזק שהזקתי לו. הרגשתי שאיך שהוא הבין אותי, אולי הוא חושב עליי מחשבה רעה, אני ארים אליו עוד טלפון, ועוד פעם, וזה, ו... וכמובן, סיפורים שאמרתי, צדיקים, יש להם הרבה סיפורים של קרבת אלוקים, ושל דבקות בתורה איומים ונורא, כאילו, זה חסידות, כן? עכשיו, כאן, אמרנו, זה כבר ההיגיון הרבה פעמים מתנגש עם זה. אומר הרב, אף על פי כן, אבל בעת, קודם כל הרב אומר, תראה, חלק מההתנגשות זה בגלל החקיינים. כן? לחקיינים אל תהי תקווה. אבל בעצם תארתם, זאת אומרת, כשאותם הנהגות של חסידות, או בעצם כשהם בתהרה שלהם, באותה הנשמה הזיזה של החסיד המקורי, כן? שהיא מתגעגעת הנשמה על קרבת אלוקים המעשית, כשם שהיא צמאה לה בתכונתה התיאורית, טוב, הרב שוב חוזר על זה שזה גם מעשי וגם רוחני, הדרכים הללו התמויים, אף על פי שמזוהים, השכל לא יודע מה לעשות איתם, הם דרכי חיים מלאים אור השם וטובו. אפשר להרגיש בשיעור הדליבה שזה טוב טוב מאוד. אף על פי שאני לא יודע, לא מבין, לא יודע מה הוא עושה, לא יודע מה זה זה. מה. אתה מרגיש בן אדם טוב, מרגיש טוב, אתה מרגיש עוצמה, אור גדול כאילו, מהבן אדם, עכשיו, זה לכאורה סתם, הרב סיפר לנו על שני ענפים של החסידות, אבל אמרנו שהרב רוצה לקשור אותם. כי גם החסידות שלכאורה היא לא עכשיו עסוקה בלעזור לך או לעזור לעולם או לתקן את המציאות. זאת אומרת, גם היא חסד גדול. ברמה, כאילו, המושגים, נגיד אם היינו עושים במילון, החסידות שאנחנו מכירים ברמה האנושית והחסידות שאנחנו מכירים ברמה של הבן אדם למקום, יש קשר ביניהם, זה לא סתם שיתוף השם. אפשר להגיד כל מיני קשרים, אבל הקשר שהרב רואה אומר, תראה, החסידות של בן אדם למקום היא עוזרת לכל אחד. כל אחד שנתקל בזה, זה עושה לו טוב. איך זה עושה לו טוב? מה הקשר? זה שאני רואה עכשיו את הרב, לא יודע מה, צדיק עליון, מקובל עליון, מתפלל במשאגות בכותל. מה זה עושה לי טוב? אין לי מזה, אפשר ככה זה יראת שמיים, למה זה חסד כלפיי או כלפי העולם או כלפי, כן, או שאני עושה את זה או לא יודע מה, נוטל אולם, בסדר, נגיד את הפעילה או מתפלל מה. אז הרב אומר, הם צינורות יקרים להזיל על ידם טל חיים של שמחת עולמים, של טוב, אמון או משהו כזה, בתוכיות הנפש לרוממה מעל כל ההנחות המוגבלות על דבר הטוב והיושר שבני אדם נלכדים בהם, ולעיתים קרובות מאוד רגליהם מתמוטטות על ידם מפני הלחץ של חוקי ההיגיון הצר של השכל האנושי המוגבל ביותר. פה הרב, לכן פה קפצתי אתכם לסעיף ד' ואמרתי, בסוף הנתינה במובן האנושי היא מאוד מאוד מוגבלת, ועד שאין לאדם אמון, הוא לא מבין, הוא לא יודע בדיוק איך כל דבר פועל, יש לו אמון שיש יכולת השפעה, כן, שהיא מעבר לנתינה הפיזית הפרקטית, כן, שכל כוונה טובה, מחשבה טובה, דיבור טוב, לא יודע מה, רצון טוב, הוא משחרר אנרגיות חיוביות לכל מי שקשור איתי ולכל, כן, את זה מה שאנחנו מקבלים מהצדיקים. אתה פשוט מרגיש את זה. ואדם הולך צדיק. בצדיק יש כל מיני סוגים של צדיקים. בעיקר מה שהוא מקבל בנו, הוא מקבל בנו אמון, כן? הוא אומר, וואלה. אני לא יודע, אני אספר לכם סיפור, סיפרו לי השבוע. יש מישהי, קוראים לה, אתם מכירים אותה, אבל לא משנה, אז הוא היה, לא משנה השם, זה סתם חילות. אבל מישהי שהייתה, לא יודע אם הייתה בתקשורת או דוגמנות, לא יודע, משהו כזה. ולאט לאט חזרו בתשובה, וסיפור שלם, זה מצחיק, הם תארים איך הם חזרו בתשובה. אז בהתחלה הם חזרו רק שישי. חלס, כאילו. שישי, עשו שישי, ממש, עם כל ההקפדות, שבת, קמים, חילונים למהדרין. ואז פעם אחת האישה בערה באש קודש, בלי לגלות לבעלה, שמרה את כל השבת. ואז מוצא שבת, אומר, נכון, שמרת שבת? קלטתי אותך. למה לא אמרת לי? זהו. כאילו, הוא התבאס שהיא לא לקחה אותו, כאילו. בכל אופן, אז שאלו אותם בריאיון כזה, זה, אמרו לה, מה היה הנקודה? היה לכם הכל טוב, לא היה לכם משבר, לא היה לכם זה, זה לא בא מזה מצוקה, לא בא מזה משבר מקצועי, או משבר אישי, או בזוגיות, התגרד. סך הכל חיים לכם חיים יפים, מה קרה, כאילו? אז הם סיפרו שלפני שהם התחתנו, הם החליטו שהחתונה הם לא רוצים שיהיה רב כזה פורמלי, וכאילו רק יחתום על המסמכים. זה עם רב שיסביר להם ככה לעומק מה זה זוגיות, מה זה זה. המליצו להם על הרב שיינברגר. הוא ככה מקובל אלוקי, הוא קשור לרב אשלג. מהרוב היצר, יהודי, ברוך השם, עמוק עמוק בפנים, חסיד עליון. איכשהו הגיע אליו, וזה פה שם, כושרים בתעשייה, סידרו להם אותו, בסדר. הגיעו אליו, והאישה אומרת, ואולי אפילו, אני לא בטוח שזה מה שהייתה כוונתה, ואולי דווקא בגלל שהיא הייתה אישה כנראה יפה, ושבדרך כלל הסתכלו עליה, כן? אז היא אומרת, באתי, קודם כל לא הסתכל עליי. ואף על פי כן, למרות שהוא ממש לא הסתכל עליי, והוא כמעט לא דיבר איתנו, הרגשתי שהוא קודם כל שהוא מכיר אותי, כאילו אני רנטגן, אני הרגשתי מבוכה, מבוכה כאילו עד כמה הוא כאילו רואה אותי, ובעלה גם אותו דבר, כן? ודבר שני, הרגשתי כמה הוא אוהב אותי. עכשיו הוא לא הסתכל עליו אחד, כאילו, זאת אומרת, לא רואה במבט, לא תגיד הוא הסתכל, היא ראתה את הזיק המשתלהב ב, כן, תיאורים כאלה, לא, כאילו, איזו צדודית כזאת של, משהו כזה, ברמות האלה, לא. עכשיו, כשאתה מרגיש דבר כזה, חוץ מכל מה שזה מעורר בך, במובן האישי, מה שהרב מדבר פה אומר, זה גם פותח לכם כאילו בבת אחת שער לעולם שלם של השפעה ושל פעילות, כן? והתרחשות, שאתה כאילו לא הכרת על קיומו עוד היום. בעולם הרגיל, או בשביל השפיע, יש צורות מאוד מסוימות. תשכנע אותי, תגיד לי, תוכיח לי. כן, זה אמרו להם, מה תפס אתכם? מה זה? כאילו, מה קנה אתכם? מה? פתאום בא בן אדם, והוא כאילו משדר בגלים אחרים, ואתה פתאום קולט שכל מה שאתה מכיר, כל הסגנון החיים, כל מערכת הזיקה וההשפעה שחיית בתוכה עד היום, והיית בתוך שזה המציאות, וככה זה עובד, ורק ככה זה עובד, ואין שום דבר אחר, אתה מבין בכלל. זה החסד של החסידות, כן? זה התגלית הגדולה והמשמחת כל כך, שכשאתה פוגש אדם שהוא חסיד, חוסיד, כאילו, לא, לא שהוא דווקא עוזר לך ונותן לך סופגניות וזה. זה פשיטה, כאילו, ברור, כאילו, מישהו לבבי ונותן לך סופגניות ורוקד איתך, ברור שאתה מרגיש טוב איתו. דבר איתך, אבל סתם בן אדם עכשיו הוא לא יודע, אתה רואה איזה ברקים ורעמים סביבו. סביב בכלל לא יודע מה הוא עושה, לא יודע, זה נראה קצת הזוי אפילו. דווקא הוא, יש בו משהו שהוא משדר שהעולם הזה הוא קודם כל עשיר, שיש בו עוד הרבה מימדים, שיש בו עוד הרבה דרכי השפעה, והרבה עוצמה. כי העולם ההגיוני הוא בסוף קצת מתסכל. הוא מאוד מאוד, כמו שהרב מתאר פה בסוף, הוא ממוטט. כשבני אדם נלכדים בתוך הנחות המוגבלות על דבר הטוב והיושר שבני אדם, בשכל האנושי, לאט לאט זה מייאש, זה סוגר, זה כאילו, אין הרבה מה לעשות תכלס. מסתכל על המציאות, הופך את זה מפה, הופך את זה מפה, אין הרבה, כאילו, העולם כמין הגונועק, ופה ושם. כהלת. על פי השכל, אין לך הרבה לאן לזוז, כאילו. ושזה, והרשעים שולטים, וזה, ואין צדק, ושחיתות. תעשה, יופי, תפגין, אשריך, יופי. פחות או יותר ככה זה, אתה יודע, כאילו זה... זה... יש אמפתיה, יש רגעים יפים, יש עמותות חסד, יש זה, כאילו... זה מה שהשכל תופס. החסידות מגלה שיש פה, כאילו, ים של חסד בעולם. טוב, לא יודע אם הבנו עד הסוף, אבל משהו. בסדר? אז בואו נעבור לבית ואולי גם לגימל, נראה אם נספיק. זה אותו נושא, אני לא יודע אם נספיק פשוט. פה הרב אומר, מדייק אותנו לגבי... פה אנחנו מתחיל הפרק. הפסקה הראשונה היא זה מן הקדמה כללית, גם מי שלא תפס בדיוק מה זה, שוי. כן? עכשיו אנחנו מתחיל להיכנס לפרטים. ופה הרב חשוב לו להדגיש בשתי הפסקאות שכמו כל דבר בחיים, יש אומנות ויש מלאכה. זה הביטויים שהרב משתמש בהם בפסקה. וצריך להיזהר לא להתבלבל ביניהם, כי אנחנו יש לנו נטייה להתעסק עם המלאכה ולפספס את האומנות. אתן דוגמה פשוטה, כן? אתה הולך, אתה עושה מטבח לבית. כן? אתה הולך לא לרשת, אתה הולך לנגר. כן? אומר לו, תשמע, המטבח הזה יקר לי, אני מטבח, האישה אומרת, מטבח זה, 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 זה הכל, זה החיים, זה המשפחה, זה החום, זה החגים, זה, 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 זה. רוב הזמן נמצא במטבח לפי כל הסטטיסטיקות. כן? אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, וכן, עכשיו. נגר אמיתי, כאילו, מה זה אמיתי? כולם נגרים, כן, אבל יש נגר אומן ויש נגר בעל מלאכה. נגר אומן הוא נכנס לאומנות פה, לוויז'ן, כאילו. מה זה המטבח בשבילך? ולא רק שהוא חופר על זה, יכול להיות שהוא אין לו מילים, זה לא חייב להיות אדם כזה, לא יודע, כן. הבנתי אותך, אני רואה את זה, אני רואה את הצבעים, את ה... הוא לא חייב להיות כזה, כן? חייב, יכול להיות גם, לא יודע, עם יפרון פה, בסדר, בסדר, זה לא, 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 לא חייב, אבל הוא מבחינתו זה מעשה אומנות, כן? הוא לא עושה לך שיש וארונות, וזה. הוא עושה לך מטבח, כאילו. והאיזונים, והקישוטים, והאיתורים, והשיופים, והליטושים, זה אומנות, זה לא עכשיו, זה כמו תמונה מבחינתו. עכשיו, ברור שזה, יש גם את הצד הפשוט, פרקטית, צריך שהמגירות יזוזו, ושיהיה מקום, ושיהיה למגירה לסירים, למגירה לסכום, וזה. עכשיו, הנטייה שלנו, ככל שהדברים הם יותר ויותר, הפרקטיקה תופסת בנפח, אנחנו מאבדים, עיוורים לאומנות שבדבר. ולפעמים זה, יש בזה בעיה. זאת אומרת, ברמה פה זה סתם הוא ייפגע, כן? אם נבוא, עכשיו הוא בא, הוא עושה לך מטבח פרובנס, כמו שכפרים צרפתיים, והוא חשב על זה, והוא עשו... אצלנו אשתי, היה לה קטע כזה עם פרובנס, המשפחה הצרפתית וזה, ופה, עכשיו פרובנס, יש כל מיני, אני לא מבין בזה כלום, אבל נקלעתי לסיטואציה, מה שנקרא. אז יש קטע כזה שצובעים אתם מכירים את זה צובים דהוי כזה? כאילו יש צבע רגיל, ובקצוות של ה... בדפנות של המגירה או הרומן, יש כאילו כזה, זה צבע דהוי כזה, יענו כפרי כזה. בסדר, סגנון. עכשיו זה היה מאוד בולט, בא הנגר, הנגר השקיע בזה את נשמתו, שם את זה. עכשיו, באותו יום עבד החשמלאי, כן? החשמלאי אומר, אומר לאשתי, כאילו תראה את זה, חסך עליכם בצבע. עכשיו זה בדיוק כאן, הוא מבחינתו זה אומנות, אמינו, הוא עבד עם ספוג, עשה את זה כזה, שזה ייתן את התחושה הכפרית, זה הפור הנקייה, מה שאתה לא יודע, יש לו תיאוריה, כאילו, נכנס לזה וכל דבר, ואתה רואה שהוא מרכיב את זה בעדינות, כאילו, יש את ה... שהיית צריך לנשום, תמיד, זה... ויש את המכלול, כאילו, לא, לא, אל תסתכלי ככה, צי, תלך לי אחורה, אה? כי זה אומנות, זה לא עכשיו, עזוב, נגיד אפילו, מבחינתו גם לא היית פותח את המגירה לעולם, זה כבר תערוכה. מצד שני, זה היה מטבח, צריך לפתוח זה, הדלתות עובדות, זה מטבח, כאילו, מה העניינים? עכשיו, זה בדיוק ההבדל בין אומנות למלאכה. מבחינת ה... עכשיו, למה אני משגע אתכם? מה אכפת לכם עכשיו? אם אני מדבר ככה או ככה, כאילו, אנשים בישיבה בכלל לא מבינים מה אתה, כאילו, מה זה, מטבח, גם פרקטית אני לא מבין מה זה. מלאכה, לא. הייתה, קופסת פלסטיק כזאת שיש שם סכום, מה אני משנה עכשיו? אז קודם כל, חכו. כן, אבל, אומר זה האמת, החלוקה הזאת היא נכונה בכל דבר, גם בתורה, לדוגמה, נכון? נגיד בתורה, מה הייתם קוראים המלאכה של התורה? עשיית מצוות. לא, ברור, אני אומר, אבל בתוך לימוד תורה אני אומר. בלימוד תורה יש בחינה של מלאכה ובחינה של אמנות. הלכה ואמונה, כן. יש צד כזה, הלכה כבר, עזוב, לא יודע, ככה זה, ככה זה, ככה זה, מבין? ככה ככה, אם לא ככה ככה, אם ככה ככה ולא ככה ככה, זהו. לא אמנתי, כן, תסדר את זה, תסדר את זה, אתה רוצה לזכור את זה בקודים, בראשי תיבות, במספרים מצידי. לא משנה איך תגיש את זה, כאילו, העיקר שתזכור, העיקר שאתה יודע מה לעשות. יש אבל אמנות, אתה רואה מדרש חזק. זה אמנות. לא הקטע עכשיו של, לא ביקורת ספרותית, יש לזה מבנה, יש לזה עומק פנימי, יש לזה צבעים, יש לזה זה יצירת אומנות, אתה לא יכול להסתכל רק, טוב, אז מה הם אמרו לנו פה חזל? אפשר לקרוא ככה מדרש, כן? נכון, כשאתה קורא גמרא, בגלל שבגמרא יש כל מיני שלבים, יש שלבים של מלאכה, יש שלבים של, כן? הגמרא הרי יוספת, יוספת איזה 4-5 סוגים של לימוד. אולי יותר אפילו. עכשיו, בגלל שאתה ברצף, לא תמיד אתה שם לב, זה מצב רוח אחר של לימוד. פתאום יש אגדות, פתאום יש איזה נפקמינה משפטית כזאת. זה ברור שזה לא להלכה. כי כאה זה נדיר, זה פעם במיליון שנה יקרה. אבל זה יותר לחדד משפטית, כאילו, למתוח, נקרא קצה כזה. שהגמרא בא רק לבחון את המסקנות של הלאו. ולפעמים יש דיון הלכתי, לפעמים זה מעשה רב בכלל, מה הוא בדיוק אמר? כל אחד זה משהו אחר. עכשיו, לפעמים יש אנשים שבגלל שהם ככה מצב רוח הלכתי, אז גם הם לומדים ככה אגדות. אז הוא אומר ככה, אומר ככה, אומר ככה, אומר ככה. זאת אומרת שמשה רב אומר שזה בא מהר סיני, שהורידו את זה בהר סיני. יופי. הלאה, הלאה. נגיד, אחי, הרגת את הכל, כאילו. פספסת את כל הסיפור. עכשיו, מה שהרב מכוון אותנו, כמו שהוא מכוון אותנו כל הזמן, אומר, גם בחסד יש בחינת אומנות, בחינת מלאכה. מלאכה זה בסוף יש פרקטיקה, אתה יודע, כיף חסד, טוב חסד, או מועיל, חסד דבר מועיל. כיף לגור, להיות שכן של אדם חסיד. כיף, הוא עוזר לך, יש לו תמיד, נותן לך ביצים, נותן לך זה, עוזר לך בגינה, לא יודע מה, ועד בית, סבבה לגור לזה, כן? והרבה פעמים אבל אנחנו מעריכים את זה, כאילו בגלל שזה כל כך מועיל, אנחנו מתרגשים ומתפעלים מהחסד רק בבחינה הפרקטית שלו. וזה פספוס מבחינת הרב. הרב אומר, אנחנו פספסים את האומנות. אפילו בפסקה השנייה הוא קורא לזה גאונות. אומר, תמיד, בא בן אדם גאון, בא איזה איינשטיין כזה, אתה מבסוט, תחשוב את השכן של איינשטיין, כן? הבן אדם גאון, מה זה גאון? הוא בן אדם, הוא מחזיק את כל היקומים בעולם, במוח שלו, כאילו. כל הזה. מה אתה מבסוט? שהוא עושה לך את הדוח השנתי, בוועד בית. אתה מת, איינשטיין הזה, אלברט הזה. אני בא אליו, הבן אדם תוך 5 דקות סוגר לי דוח שנתי. עכשיו זה מגניב, כן? אבל זה פספוס. מה אתה, אלברט איינשטיין היה שכן שלך? וזה מה שדיברת איתו? עכשיו זה כשאתם פוגשים אדם חסיד או איש חסד, עכשיו פה חסד במובן הקלאסי, כן? יש, הרב מבקש מאיתנו שנתפעל גם מהחסד שלו בלי קשר למה שהוא עושה. למה אין נפקא מינה? מה אתם אומרים? למה זה כל כך חשוב?
אם
זה
משהו
שזה מוזר שלום,
זה עדיין
יתרון בהתחרה המנותית, זה דבר אחד שקשור לפסקה הקודמת. עוד, עוד. נכון. או אפילו אם מישהו לא יכול בכלל. לדוגמה, תן דוגמה פשוטה, הרב מביא אותה בסוף הפסקה השנייה, או השלישית כאילו. אומר, אני שנותן שקל לצדקה. עכשיו, אם אני אתפעל מהשקל, אני אידיוט, נכון? שקל, מה?
או שגם.
לא, בסדר, אני אומר, זה כאילו... אומר, אתה מבין מה קרה פה? הבן אדם מסר את נפשו עכשיו. זה היופי של הפעולה פה. מה אתה מתפעל שאתה עוד שקל? יופי, יש עוד שקל יש לי בקופה. זה זניח פה. הבן אדם מסר את הנפש שלו, אתה יודע מה זה שקל בשבילו? שקל שהוא מוציא זה, 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 זה דם. מה, כן, דמים קוראים לזה בחזל. לפעמים יש אנשים שכסף שם זה דמים. זה דם שלו, זה הילדים שלו, זה ארוחת הערב שלו, זה שקל בשבילו. מי שלא קולט את זה, זה כבר מעשה אומנות, זה לא מלאכה. זאת אומרת, מעשה אומנות הרבה פעמים הוא מביע את הרצון, את הכמיהה, מה עבר לאדם בלב לפני שהוא עשה את זה. מזה הרב רוצה שנתפעל.
מבחינת המקבל,
כן, 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 אבל אומר, בכלל, באופן כללי, זה לא רק, מה שהרב אומר עכשיו, זה לא רק דווקא מין הזה שני אנשים, זה חברה, איך היא מסתכלת על הגדולים שלה או על אנשי חסד בתוכה, היא לא מתפעלת רק ממה שהם עשו ומהשלטים שיש על הבניין שהוא, כן? אלא איזה אנשים טובים, איזה טוב לב, זה מזה הוא רוצה שתתרגש. מה הוא עשה בסוף זה חשוב, ברור, אנחנו חיים במציאות, כן? אבל העיקר, עיקר ההתקדמות, עיקר תיקון העולם, זה שטוב הלב גדל וגדל וגדל ומתעצב ונהיה אומנות שעוד יותר מפותחת ועוד יותר עמוקה. כוונה זה דבר שהוא רק באומנות, במלאכה לא משנה הכוונה, משנה מה הוא התכוון, יאללה, כמה נותן, מה עשה, יאללה, כוונות, מה עשה, כוונות זה אומנות. ושם אבל הרב אומר שם עיקר התנועה, עיקר ההתרחשות, שוב, עיקר ההתפתחות האנושית היא שם. זו שאלה, היום זה דבר מאוד מאוד, היום הרבה פעמים אין הערכה לאומנות, בכל התחומים, גם אומנות כאילו כמו שזה, נכון? שאלה אם זה מוכר, מה זה אומנות, יאללה, מכרת, כמה צפו בך בסרט הזה? כמה דיסקים זה, זה, כמה ספרים, כמה רב מחר, נכון? עכשיו, אנחנו יודעים שבעולם האמת, אפילו במובן הכי פשוט, כן, של העולם הזה, כן? אומנות לא קשורה למחירות. לפעמים יש שילוב של שתי שולחנות, כן, כמו שחזל אומר. לא, אבל כמעט תמיד זה הפוך. לא, אני לא יודע אם כמעט תמיד זה הפוך, אבל יש צד שזה הפוך. נכון? יש פסקה כזאת של הרב בפנקס יפו, יפו, אחד מפנקסי יפו, לא משנה איזה בדיוק, לא זוכר, שהוא כותב פסקה מבהילה, מבהילה למי שהוא יוצר. הוא כותב שיש שני אנשים מאוד מאוד יצירתיים, כן, שמוציאים מלא יצירות. שאומר, הם מאוד דומים, אחד מהם הוא צדיק יסוד עולם, כאילו יש פה נשמה כזאת שהיא באמת אין לה הפסק, וכל הזמן היא נובעת, והשני הוא סתם משריץ. זאת אומרת, הוא עושה הרבה בגלל הרמה של היצירה, כאילו. קודם 200 ספרי בלשים כאלה של... וואו. הרב כאילו לא סופר אותו, כאילו. ואת הכמות לפעמים מעידה לאיכות, הוא קורא לו רושן. הוא משריץ, כאילו, יופי, מיליארד ספרדים בביצה, יופי, כאילו, וואו. זה מחשבה שהיא בוחנת את האומנות, לא את המלאכה. מלאכה, בן אדם, בוא נה, אין, צומת ספרים תיכנס, יש לו מדף. זאת אומרת, זה צורת הערכה, זה לא רק לעניין החסד השאלה פה. כשהרב רוצה שעיקר החסד זה טוב הלב. ברור שטוב הלב, אם הוא כנה, הוא ירצה מאוד להתבטא במציאות, ויהיה לו השלכות, והוא גם יתקן. אבל עולם שמרוכז יותר מדי בתיקון, עלול להיות עולם מאוד מנוכר. מאוד טכני. היום העולם מאוד מאוד... בטח עולם טכנולוגי ועולם פרקטי ועולם ביצועי, כן, של מערכות ושל... אז בסוף הוא אומר לך, תשמע, השאלה אם זה הועיל, כן, השאלה אם עשית, השאלה אם פה, כל הזמן, מבחן תוצאה, נמדוד, מדדים, מבקר המדינה, כל הזמן. ברור שאנחנו בעד יעילות. מצד שני, מבט של יעילות בנושאים רוחניים, יש פה לפעמים סכנה. כי השאלה היא, נגיד את זה ככה, בעולם הרוח יעילות, אתה יכול להבין אותה רק לאורך זמן. זאת אומרת, נגיד את זה דוגמה בעולם האומנות, תגידו לי אם הבהרתי את עצמי, יכול שלא. כן? אם יש אומנות טובה, כן? סביר שהיא לא תהיה רב מחר, אבל אחרי 20 שנה היא תהיה רב מחר. 20 שנה לפעמים, תלוי בגודל האומנות. ככל שהאומנות היא יותר גדולה, זה יהיה עוד 100 שנה. זאת אומרת, רואים את זה גם בציור, גם בפילוסופיה, שבהתחלה אף אחד לא הבין מה הוא רוצה, דווקא בגלל שהוא היה אומן גדול, או פילוסוף גדול, או איזה, הוא יצר יצירה חדשה, אז אף אחד לא הבין מה הוא רוצה, וזרקו אותו מפה. מה? גם הרב קוק, נכון? כמה כבר הבינו בזמנו, כמו הרוב כאילו התפעלו ממנו וזה, אבל לא מבין מה הוא רוצה, כן? אבל בסוף זה יהיה רב מחר, כי המציאות כן מדברת, אבל נקודה הפנימית התחילה מזה שזה אומנות, זה קודם כל אומנות, ואחרי זה גם זה מלאכה. עכשיו, בעניינים של חסד זה קריטי, כי זה קובע איפה עיקר המשקל של החסד. איפה אנחנו שמים את המשקל הגדול. והמשקל הגדול שהרב רוצה שנשים, זה בכוונה, בהרגשה, ברצון, בתפילה. כי, אתן לכם דוגמה פשוטה וזה נסיים. היום, וזה בעיקר אמריקאי, אבל לא רק, יש תודעת לקוח מאוד גבוהה. הוא... עכשיו, בגלל זה, כל מוכר מתחיל בכל תחום, לא משנה מה, אומרים לו, תחייך ללקוח. זה א' ב', כאילו, תדריך ראשון לפני הזה, לא משנה מה אתה, בפלאפון, בבורגר ראנץ', ב... לא משנה, בספרייה עירונית, לא משנה התחום כרגע, כן? איך את חייך? עכשיו, זה יוצר מצב שבאמת אנשים, כאילו, באופן פשוט, כאילו, יש הרבה יותר חיוכי, ויש כזה אווירה כזה טובה ונעימה, וזה אנרגיות טובות, כן? אבל... רמת הכוונה היא מאוד מאוד נמוכה. זה תודעת שירות, זה כאילו כדי שיתחייך, יקנה. לא תחייך, לא יקנה, מה אתה מבין? בן אדם לא רוצה שיהיה לו נעים, יהיה לו נעים, יקנה יותר. ככה גם אומרים, זה לא רק כאילו שזה הכוונה של הטייקונים. זה ככה, זה א' ב' שזה חייך, יחכו אליך, נו, ככה זה העולם עובד, כאילו זה פרקטיקה פשוטה. עכשיו, זה אומר שאין פה חסד. בכלל אין פה חסד, לא רק שאין פה חסד, אפילו יש פה קצת ניצול ציני של הרגשות, זה כמו פרסומות של תינוקות, כאילו. זה מתוק, זה שובה לב, כן, יופי. נלכדת, אחי. זה מתוק, אבל זה ההפך מחסד בהקשר הזה. עכשיו, אם אתה בעולם שהוא כאילו מאוד פרקטית, אז כאילו, מה אתה רוצה? העיקר שמחייכים. זה אפרופו רבי שמעון, כאילו, הוויכוח של רבי יהודה ורבי שמעון... על מה נעים ומעשה, הוא אומר לו, רבי שמעון, אבל איפה, אבל איפה הכוונה? נתנו, 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 השפיעו, השפיעו, עשו חסד גדול עם ארץ ישראל. קשרים, באמת, פיתחו 10 קומות את ארץ ישראל, הרומאים. אבל הכוונה, הכוונה רקובה, הכוונה שנתומה, אז מה עשינו? אז זה לא שווה כלום. זה מבט של פנימיות. פנימיות התורה. והרב בחסד אומר, אני רוצה שתהיה שם. לא דיברתי איתך על ההלכה, וזה הלכה לא תמיד יש לנו את ה... המצוות לא צריכות כוונה והרבה, אבל בחסד, כשנוראים על אזורים של חסד, גם חסידות וגם חסד של נתינה, אני רוצה שיהיה הרבה יותר משקל לכוונה שלך, שיהיה רגש כנה, מאוד חשוב בחסד, שתרצה לעזור. כן? שתואב גם תוך כדי העשייה. לא רק תעשה לו. תואב אותו, תרעיף עליו, תראה מה הוא צריך. זה, ובעיקר הרצון, לא רק זה, בחסד אני, במבט כזה אני מסתכל תמיד מבט כפול. נכון? כמו שחזל אומרים, יותר ממה שאני נותן הבעל בית, לא זוכר. זה שהבעל בית נותן לעני, אני נותן לבעל בית, לא זוכר את הניסוח. כן, אז יש את זה גם בניסוח של צדקה. עכשיו, למה? כי אני, כשאני מסתכל על חסד, אני רואה גם מה קרה לבעל בית, כאילו. לא רק מה קיבל לעני בסוף. הבעל בית נהיה איש יותר טוב. זה תיקון עולם. לא, התיקון עולם הוא לא רק שהעני יש לו כסף בבנק, שזה גם תיקון עולם. התיקון עולם לפעמים היותר גדול, זה שהבעל בית הוריד את הגאווה שלו ופתח את הלב שלו והיה נהיה איש יותר טוב. זה תיקון עולם. זה כמובן, זה ביחד, לא צריך, לא אחד נגד השני, כן? אבל זה מבט אחר. במעשה המלאכה לא מעניין הבעל בית. וכך שאני אקבל כסף. טוב, אז זה רק הקדמה לשתי הפסקאות האלה. שבוע הבא כבר נקרא אותם ככה בזריזות. לגבי הספירות, מידות, אתם רוצים, אני מתלבט, תגידו לי מה אתם רוצים. האם, שבוע שעבר דיברנו על הנצח,